יסודות נישואים, שלום בית, על פי תורת ישראל. אנחנו נמצאים בעמוד 115, בהמשך הבירור של סוגיית מהו הגורם לכפיות טובה. עשינו כבר כברת דרך רצינית ביסודות הבירור הזה. ראינו את מקור הבעיה, איפה היא התחילה מבחינה היסטורית, רוחנית, באדם הראשון. ניסינו להבין קצת מהם ההשלכות העמוקות של כפיות הטובה. ראינו שהדבר מגיע עד כדי כפירה בשם, עד כדי ביטול מצוותיו, דברים לא פשוטים. ואתמול דיברנו על כך שהכרת הטובה היא דבר מוכרח על פי השכל ישר. שהרי אם אדם עוצר קצת את מרוצת חייו ומתבונן מה לא היה לו, אילו, ומה יש לו, כן, הוא היה פורץ בהכרת טובה גדולה, להתבונן על חסרונות החיים שנשלמים מדי רגע ברגע, שלמרות שלא תמיד אנחנו חווים את החסרון בפני עצמו, כן, אדם נושם כביכול באופן סדיר, אבל הוא לא יודע שהנשימה היא מורכבת מדום ונשימה. רגע אחד יש דום, רגע שני נשימה. התנועה היא הפסק, נשימה. ההפסק הוא החסרון, אבל אנחנו לא עוקבים אחרי הדבר ולא מרגישים שקדם, כן, בעצם לנשימה קדם דום, כן, דום, נשימה. ולכן לא מכירים טובה, כי אנחנו לא חווים את החסרון כמו שצריך. אז שאדם לא מתבונן על חייו, כן, במבט של בורא נפשות רבות וחסרונן, להחיות בהם נפש כל חי, להחיות את האדם מתוך חסרונותם, שאדם לא מתבונן, אז הקדוש ברוך הוא יוזם חסרונות. ואז יש את החסרונות של החיים, שמתבטאים באופן תמציתי, במזמור קוף זין בתהילים, הודו להשם כי טוב, כי עולם חסדו, ארבעה חייבים להודות ש... זה ארבעה אבות הטיפוס של החסרונות שאנחנו נמצאים, כל אחד חווה כמה וכמה חסרונות במהלך היום. זה לא מובן מאליו שהאוטובוס מגיע בזמן, זה לא מובן מאליו שהאוטובוס מגיע ויש מקום לעלות, והנה פתאום הוא לא מגיע ופתאום הוא מלא, ואז אני עומד מול חסרון. אז המבחן הגדול הוא, האם אני אקח את החסרון הזה, אחווה אותו, כן? יהיה לי את האומץ לחוש אותו בענווה, ואז כשהאוטובוס מגיע, להכיר טובה, להכיר טובה. אולי הוא גם לא יגיע הפעם, אני לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא גורם לנו לשהות יותר, לפעמים לשהות יותר זמן בתוך החסרונות, כדי שנוכל לחוש את החסרון, ולאחר מכן נוכל להודות על השלמת החסרון. אבל אשרי האדם, כן, כיסאות לשיעור, כן, כן, אפשר לקחת איזה כיסא שיבוא אנשים, יהיה להם, כן, בסדר. כן, כדאי לה, כן, אחרי זה להחזיר, נכון. אשרי לכם שחסר לכם כיסאות. הלוואי עלינו שחסר כיסאות. טוב. אז... אשרי האדם שלא צריך לחכות לחסרונות האלה, המודגשים והבולטים, וטרם התהוותם של חסרונות, הוא מודה גם על השגרה. גם על התמדת הטובות וכן הלאה. חז"ל תקנו לנו, אכן תקנו לנו ברכות רבות שעניינם זה להתייחס אל הטובות שלנו כאל דבר שאינו מובן מאליו. ברכות רבות, אדם יוצא משירותים, חוזר את נשמתו בבוקר, מברכים על זה, מברכים על זה, מברכים על זה, על הדברים המובנים, השגרתיים, כמו שאמרנו, רוק הארץ על המים, שעשה לי כל צורכי. שום דבר הוא לא מובן מאליו. כל המציאות כולה מורכבת משפע אלוקי אדיר שזורם אל המציאות החסרה שלנו. והמציאות הזו מכף רגל ועד ראש היא חסרה, רופא כל בשר ומפליא לעשות. שהבשר בטבעו הוא נוטה לחולי, אלמלא הקדוש ברוך הוא מעמידו. תראו שמה שכותב הרב על זה, על ברכת אשר יצר בו להטריה, מה שהוא כותב על זה, הרב קוק. טוב. זה היה מעין קיצור ותמצות של הדברים שנלמדו אתמול. ואני רוצה לחזור להתחבר לתחתית העמוד, אתם רואים, בעמוד 115. במקום שאדם יעצור את מרוצת חייו ויתבונן בעובדה שהוא חב תודה על השם, על עצם לשם, על עצם קיומו, תחת זאת, במקום זה, במקום האופציה הזאת, כן, שיסודה ושורשה זה יושר פנימי, כן, מוסריות, כן, להתבונן, להכיר טובה, במקום זה, במקום אותה עצירה מבורכת, תחת זאת, רואה האדם את כל אלה כחוב טבעי שהבורא חב לו מרגע בואו לעולם. אני לא יודע אם הוא מדבר בשפה כזו, הבורא חב לי. הוא בכלל לא מסתכל על בורא שחב לו, הוא פשוט קולט את הטובות האלה מתוך הטבע הפיזי. כן? כל מערכת חוקים מעניקה לו את שלו, כמו אדם שקם לבוסטן של פירות בבוקר וכותב מפה תפוזים, פה שזיפים. אז ככה גם אדם כותב את השפע מתוך מערכת החוקים. הוא לא שם לב שמי שמחיה את החוקים זה בעצם... אני לא יודע בכלל אם יש לו שיח כזה שהבורא חייב לי, אם הוא בכלל היה מדבר בשפה של הבורא. כן? ספק אם בכלל הוא יכול היה לך להגיד מי לאחר מכן, חייב לי. אם היה מגיע לתודעה של בורא ונברא, ממילא הוא כבר היה מתמלא בהכרת טובה. אז אני לא יודע אם זה בדיוק השיח, הבורא חייב לי. מי שאומר חייב לי, סימן שאין בעולמו בורא. כן, סימן שאין לו. אם מכירים את הבורא, אז אי אפשר לחשוב שאין סוף ברוך הוא חייב לי. כל מה שהוא עושה איתי זה ודאי בחסד גדול. אז הניסוח כאן, או שאני לא מבין אותו, או ש... לא נאמר בדווקא, אבל הרעיון, אתם מבינים. אפשר להגיד, פלוני חייב לי, אשתי חייבת לי, חברי לחדר חייב לי. אבל להכיר את הבורא ולהגיד חייב לי, זה קצת יודע את ריבונו, מתכוון למרות בו. אני מאמין שאם היינו באמת, אם היה מדובר באמת על הכרת הבורא, המושג חייב לי לא היה רלוונטי. היינו מתמלאים בהכרת תודה. תחת זאת רואה אדם את כל אלה כחוב טבעי שהבורא חב לו מרגע בואו לעולם. כאילו השפע זה חלק מהמשכיות הטבע, כמו שאין לראות בהארת השמש עלינו כוונת מכוון, אלא איזו חוקיות טבעית שאנחנו נהנים ממנה בדרך אגב, ואין מקום לחפש פה מניעים מוסריים לפעולה הזאת. כמו כן, גם ריבונו של עולם ברא אותנו, והוא מזרים לנו את השפע, ממש בדומה לאם שמניקה את בנה. ואין לראות בזה, זה חלק מהחובה שלה, אולי חלק מהתענוג שלה, אבל אני כתינוק ניזון מן החיים האלו ולא שם ליבי להכרת הטוב. הרי כך הילדים משתמשים בשפע של הוריהם. בשלב מסוים מתחילים ללמד אותם להגיד תודה, להגיד תודה לדוד משה, להגיד תודה לאיש שנתן, להגיד תודה לאימא. מלמדים אותם להגיד תודה, מפגישים אותם עם המושג הזה שעשוי לחולל בהם מהפכה גדולה. ככל שהם יותר ירדו לעומקו של המושג הזה, אולי זה אחת הסיבות שאנשים מתקשים, אמירת התודה, כי אמירת תודה זה מהפכה גדולה בתפיסת החיים. ודיברנו על זה כבר. מה המשמעות של אמירת תודה? המילה התמימה הזו, התמימה הזאת, מעמידה אותי אל מול המציאות בעמדה חדשה לגמרי. חדשה לגמרי. כן? אני לא אריך בזה כרגע, דובר על זה, לא פעם אגב, אבל זה קשה. בכל אופן מתחיל ללמד אותו, להגיד תודה, כן? תתחיל להרגיש שבעצם איש לא חייב לך דבר, כן? תתחיל להרגיש את החסרון שלך, תחווה אותו, תראה כמה אתה חסר אונים אל מול החסרון, כדי שתוכל להגיד תודה למי שאחרי זה משלים לך אותו. תתחיל להכיר מה מקומך באמת, מי אתה, מה כוחך, תחוש את חוסר האונים שלך. אתה באת לעולם הזה ערום ועריה. אנשים טובים, מלבישים אותך עד עד, כן? אישים, מאכילים, מגדלים. תודה לאבא ואימא שהביאוני עד הלום. בבר מצווה, כך אומרים. שהביאוני עד הלום. חלק מדרשה. שאלה באמת, אם אדם דורש את זה מעצמו, לא רק דורש את זה לפני הציבור, אלא גם דורש את זה מעצמו, תודה לאימא ולאבא. אז כמו שזה מתקיים במערכות האלו שבין ילד להוריו, לפעמים זה גם גולש למערכות היחסים שבין אדם לבורא. אם ילך לפי דבריו, שהבורא חב לו מרגע בואו לעולם. יש עוד ספרים? אין ספרים, נכון? נגמרו הספרים? אין ספרים. טוב. גאוותו. לא, לא, אז לך לא יהיה ספר. אבי, אתה תשב עם פריים, בסדר. אתה תשב, לא יש ולא יש, כולם יש, טוב. בסדר. כן, מי גורם את המצב הזה? גאוותו. אני ואפסי עוד, גאוותו משכנעת אותו, שהעולם כולו עומד לרשותו הבלעדית. זה מה שנקרא, אני במרכז. אני במרכז וכולם משרתי. מה זאת אומרת? הם חייבים לתת לי, חייבים להעניק לי. יש לי את הזכות היסודית לקבל את זה. נכון שנתת לי, אבל זה זכותי לקבל וחובתך לתת. ברגע שאני מניח הנחה כזו, גם אם היא הנחה שלא, אני לא אומר אותה בפה מלא, אבל ברגע שאני, כן, לא חותר נגד ההנחה הזו, אפילו באופן לא מודע, צריך לדעת, אנחנו נתייחס לסביבה המיטיבה עמנו, כאילו זכותנו לקבל וחובתה להעניק. והראיה, שברגע שמי שלא ייתן לנו מה שאנחנו מצפים לקבל, אנחנו לא נסס, לקבול עליו. להסתכל על זה בעין לא יפה, כן? להכריז על סכסוך, להתרחק ממנו. מה קרה? למה אתה מגיב כלפי הזולת? כי הוא לא נתן לי את מה שביקשתי. רגע, הוא חייב לתת לך? מה, אין לו לוחות זמנים משלו? אין לו אילוצים? אין לו סדרי עדיפויות? מה, אין לו זכות לא לתת לך? אין לך זכות לא לתת לי. כשאני מבקש ממך הלוואה, אני מבקש לתת לי. לא, אין לי. אתה בטח, הוא בטח משקר אותי, אין לו. היה לו את מה לקנות פה ולקנות שם, לי הוא לא נותן. כי הוא חייב לתת לי, הנחת היסוד שהוא חייב לתת לי. ושהוא מתחכם נגד הדבר הזה, הוא מנסה לבטל את החוב הפשוט הזה בעיניי, בעיני הגאוותן, אז אני כבר פותח חשבון. חשבון יכול להיות מילולי, חשבון יכול להיות פיזי לפעמים, צערינו. לפעמים החשבון הוא מה שנקרא תינה שבלב. אני שומר תינה בלב. שמקורה ושורשה, הכזבת אותי. או מילים אחרות, לא עמדת בהתחייבות כלפיי. לא עמדתי בהתחייבות שלך כלפיי. איפה זה כתוב? על איזה ספר? זה מובן מלמה, זאת אומרת, התחייבות שלך כלפיי. ודאי שאני נמצא פה כדי שאתה תתייחס אליי, כדי שתגיד לי מילה טובה, כדי שתעניק ותיתן לי. מה זאת אומרת? אחרי כל קיומך, מאיפה הוא יונק? בעצם יודע שאתה משרת אותי. מה זאת אומרת? מה, אתה לא יודע? זה נשמע מוזר. זה נשמע מוזר, אבל צריך להבין שגם הטובים שבבני אדם כביכול, כן? זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, כן? כל אחד בחברה הסובבת אותו, לפעמים יכול לגלות, אם הוא יתבונן, שמעריך את הרגשות שלו כלפי הסביבה, שורשה הוא בציפיות מהסביבה. וכאילו אנשים זכויות לחיות את חייהם. אין להם זכות לחיות את חייהם. זהו, עכשיו הם שפוטים שלך. יש להם איזה שעת תה, שעת קפה, שעת מנוחת צהריים, אבל תשנו מעט ותקומו, כי אתם צריכים לעמוד לשירותי, והנה אני כבר מגיע, הנה אני כבר בא, כולם לעמוד דום. זה התיאור, זה קצת מן התיאור, כן? או מהרגשות ומחשבות שמלווה את התכונה הגאוותנית שבנפש. אני יודע, ההתנהגות שאני מתאר אותה כאן, היא נשמעת מאוד גסה. ולמרות שהיא מתרחשת לא פעם, אפילו בתוכנו, היא מוסווית. היא מוסווית באידיאלים, היא מרוכחת בהנחות יסוד. נגיד לכם יותר מזה. לפעמים מרוכחת בהסכמה של החברה לשרת אותנו. כי החברה מסכימה להנחות היסוד שלנו. האמא צריכה לשרת הילד, הוא מבלגן, הוא מפריע, הוא דורש, הוא תובע, הוא מתחצף. והאמא היא זו שמתנצלת, כן, כן, ילדי, כן. והוא לומד שחייבים לו. אתם מבינים? אז לפעמים צורת ההתנהגות הזו היא מטויחת ומיופת על ידי הנחות יסוד של הגאוותן עצמו, והידה הסביבה ששרה למשמעתו. אבל צריך לבודד את כל המרקחים השקריים האלו ולהתבונן אל לב ליבה של הבעיה הזו. כן? הייתי אומר להתפלץ על כך שלא נורא, לא נורא. העיקר זה להכיר. אין בזה חידוש שאנחנו קצת גאוותנים. אין בזה חידוש. העניין זה להכיר את זה. להכיר את זה. ההכרה של הדבר הזה היא כבר חצי מן הרפואה. היא נותנת המון שקט נפשי. אני יודע לאן פני מועדות, מה עבודת התיקון שלי. זה יופי, זה יופי. אין לי בעיה. יכול אפילו להעיד על עצמי, ואני מניח שאנשים יצטרפו אליי בדבר הזה. אני לא עכשיו אומר איזה משהו שכאילו מדובר באיזה יחיד בדור. חייב לומר שאני מודה, כשאני מודה בכישלונותיי או בחולשותיי, אני שמח. אין לי בעיה עם זה שיש לי חיסרון. יש לי בעיה עם זה שאני לא מודע לחיסרון. אבל אם אני מודע לו ורוצה לתקן אותו, החיים מתחילים להיות מעניינים. מתחיל להיות מעניינים. אפשר לדבר על זה שאתה ככה, איך אומרים? אתה זוכה בקצת ענווה. זה דבר נפלא. מה אכפת לי? אני מוכן להודות שיש לי חיסרון. איזה נפלא הדבר הזה. מודעות ורצון לתקן, דבר גדול. אם יש מודעות בלי רצון, מוטב שלא תודיע לו. הודה לעם ישראל את חטאותיו. כן? זאת אומרת, להודיע, מודיעים למי שרוצה לתקן. מי שלא רוצה לתקן, כך כתוב, אין שוטה נפגע. מי שהוא שוטה מכדי לרצות לתקן את עצמו, גם מן השמיים לא מודיעים לו את חסרונותיו. ואם אתם רואים, אם אנחנו רואים, שפתאום מתגלים לנו חסרונות, שלא הכרנו אותם אתמול ושלשום, עד אתמול טייחנו אותם, ופתאום החסרון מתגלה לנו באיזה מין, ככה על מסך, ככה ש35 מילימטר, ככה, משהו, פתאום אנחנו רואים אותו. זה סימן שריבונו של עולם יודע שאנחנו רוצים לתקן, ולכן הוא מגלה לך את זה. אבל כל עוד אין לך רצון אמיתי להתקדם בקודש, הקדוש ברוך הוא לא יגלה לך את החסרונות. וגם אם בוקר ועד ערב, כל הסובבים אותך יגידו לך שאתה כזה וכזה וכזה, אתה תצחק עליהם. אתה תבטל את דבריהם. כן? תדחה אותם. אה, אתם מדברים, מי אתם? מה אתה? תגיד לי, מי אני? מה פה, שם, פו, פו, פו. לא תודה. אתה לא יכול להיות מודע לחסרון. לא ייתנו לך להיות מודע. אתה לא רוצה לתקן. אבל אם אתה מודע ורוצה לתקן, אין עונג גדול יותר מאשר לדעת החסרון. כיף לא נורמלי. הרבה יותר מאשר לחשוב שאתה מושלם. הרבה יותר. זה העניין של הגאוותנות. כן? הנה. גאוותו משכנעת אותו שהעולם כולו עומד לרשותו הבלעדית. כדברי פרעו מלך מצרים שאמר לי יאורי ואני עשיתיני. לי יאורי ואני עשיתיני. הכל מנוחס לי. שימו לב איך זה הולך. לי יאורי זה שליטה על הטבע. ואני עשיתיני זה שליטה על שורש ההוויה. מי מהווה? מי יוצר? אני יוצר. אני יצרתי את עצמי. לי יאורי. היאור שלי, כל הטבע כפוף לי, אבל זה לא נגמר בזה שהטבע מנוחס לי. אני גם שייך ליכולת ההוויה. אני בראתי את עצמי. אם כן, הפקעתי את עצמי בזה, מכל שליטה שהיא, אין מי ששולט בי. הכל שלי, ואני יוצר ומהווה. אז גם הטבע הנברא שלי, וגם כוח ההולדה והיצירה הוא שלי. אז אין עליי שולט לא בטבע, ולא מעל הטבע. מבינים את העניין שיש פה? גם על הטבע אין עליי שולט. כן? אותו גורם על-טבעי שהייתם אומרים שהוא היוצר, אני לא זקוק לו. יש לי את הכוח הזה בפני עצמי. אני עשיתיני. טוב, זה כשלעצמו בעיה, אם אתם שמים לב לטיעון. כי לפי זה הוא אומר, כן? הוא לוקח את כוח הבורא המהווה וטוען שמה? ריבונו של עולם, לא אתה עשית אותי, אני עשיתי את עצמי. זה ביזיון. מתוך שבחו אתה למד גנותו. מה זאת אומרת עשית את עצמך? זאת אומרת, אם אתה רוצה להידמות לאלוקים, איך אתה יכול להגיד שעשית את עצמך? הרי הקדוש ברוך הוא לא עשה את עצמו. הקדוש ברוך הוא קדמון, כן? אבל הוא לא יכול להגיע מעבר לזה פרעו. אז לכל היותר, הוא מסתפק ב-אני עשיתיני. זה גם כן איזשהו, כן? איזשהו תחכום שמתאים למדמה לגאוותו של פרעו. זה מספיק. הוא לא מספיק חכם להבין, כדי שבעצם הטיעון הזה ניכר את החולשה שלו. אני עשיתי לכן, כן? פרעו הוא אב טיפוס של כל סוגי הגאווה. כפי שאומר המסילת ישרים, וזו ממש כעצת פרעו הרשע. כן? כעצת פרעו הרשע. הוא היצר הרע. היצר הרע, ההתגלמות של יצר הרע בהופעה הממשית שלה. הוא הפונדקאי של יצר הרע. לכן האדם מתייחס לכל דבר הניתן לו, כאל השבת רכוש אבוד לבעליו החוקיים. פלא שהדבר הזה לא היה אצלי עוד לפני כן. פלא. עכשיו אתה משיב לי אבדה. כשאתה נותן לי מזמנך, אתה משיב לי אבדה. כשאתה נותן לי מממונך, אתה משיב לי עבודה. כשאתה משקיע בי דבר כזה או אחר, אתה משיב לי עבודה. זה תמיד שלי. מה זה עשה אצלך? יש לך זכות להיות שמש שלי. מה זה עושה אצלך? אין לך זכות בלעדית על זה. זה לא שלך, זה לא בטאבו, זה לא הקניין שלך. אתה לא נחשב בעלים שבחסדו נותן לי מזמנו. אתה לא נחשב בעלים. אתה מחזיק ברכוש אבוד. רכוש אבוד. אני בעל הרכוש, ואתה משיב עבדה ותו לא. האדם מתייחס לכל דבר הניתן לו, כאלה שבת רכוש אבוד לבעליו החוקים. אינו חש צורך להודות על עולם שהיה רכושו בטרם הגיע לידיו. בטרם הגיע לידיו, זה הפער הזה, כן? זה הפער הזה. זה לא בידי, זה אצלך, כן? אבל זה לא מעכב. זה שאצלך זה לא מעכב את הבלעדיות שלי על הדבר. זה לא מעכב. זה דומה, אני יודע, הספר הזה שלי, כן, הוא נמצא פה על השולחן, אז אני אומר לך, תן לי את הספר. הספר שלי, השבת לי את שלי. ברור אם כן, בסדר? עשינו פה עוד צעד קדימה בהבנת עומק העניין. ברור אם כן, מדוע כל נדירה היא מידת הכרת הטוב? בגלל מידת הגאווה שמנטרלת את הכרת החסרון העמוק שיש בעצם מציאות האדם. מאין באת? מטיפה שרוחה. לאן אתה הולך? למקום רימה ותולעה. כולך חסרון מתחילת הווייתך ועד סופך. כולך חסרון. הבורא בחסדו העמיד לך כל מיני גורמים שיעזרו לך, כן, להשתלם ברמה הפיזית, הנפשית והרוחנית. תכיר טובה. אם כן, נדיר, מידת הכרת הטוב, אותה גאווה עצמה, המונעת מן האדם להכיר טובה לבוראו, מתקוממת כנגד הכרת הטוב שהוא ענק לו על ידי הזולת. הסברנו את ההיגיון הפשוט שבזה פעם אחרת, בהזדמנות קודמת, שבעצם הגאוותן לא יכול להכיר טוב, כי בזה הוא בעצם חותר נגד גאוותו. כל הנחת הגאווה היא מה? שאני שלם. ברגע שאתה מוכן להסכים שיש לך חסרון, אתה כבר לא יכול להיות גאוותן. זה מכה אל החומש, זה מכה בצלעות של הגאווה, זה מכה ישר ללב של הגאווה. הגאוותן לא יכול להרשות לעצמו, בשום פנים ואופן, להניח הנחה, ודאי וודאי להרגיש ולהסכים שהוא חסר. הוא לא יכול לעשות דבר כזה. כן. וברוך השם, פה יש לנו נחמה לא קטנה, כן? אנחנו אנשים עובדים, ותשימו להם, כן, כל אחד מאיתנו לפי מדרגתו, יש דברים שאנחנו מוכנים להודות שאנחנו חסרים. זה סימן טוב, זה סימן יפה. כן, אני חסר בדבר הזה. אני זקוק לעזרתך, שתפתור לי תרגיל בחשבון, שתעזור לי במשימה כזו או אחרת. אני עומד כבעל חסרון, כי אני בפתח שבא ומבקש את עזרתך. בסדר גמור. כל התחומים שיש לנו את היכולת להתנהג כך, זה תחומים ששם לא שולט את הגאווה. זה תחומים שהם פנויים ונקיים מגאווה. זה דבר נפלא. ואותם התחומים שאנחנו מכחישים בלא הרף את חסרוננו, ויוצרים בלי הרף את הרושם המדומה כלפי עצמנו וכלפי הסביבה שאנחנו לא חסרים, כן? זה המקום שהגאווה עדיין נותנת את אותותיה. אותו מקום שאני לא מוכן להגיד לחברותה שלי, אתה יודע מה, תכלס, אני לא מבין את הסוגיה. תסביר לי. ולא להעמיד פנים כאילו אתה מבין את הסברה של רשי ואתה בעצם לא מבין אותה. ואתה שוב חוזר על אותה סברה ועל אותו הסבר ועל אותו פירוש שוב ושוב, ויודע בתוכך שההסבר הזה הוא לא נכון. ואתה ממשיך להתמקח עם החבר שלך למרות שהוא אומר סברה יותר נכונה. אבל אתה רוצה ליצור את הרושם כאילו אתה לא נופל ממנו בחוכמתך, ואז אתה מכחיש ומשקר גם את עצמך וגם אותו. והוא ממשיך להתנגד לך, כי הוא מרגיש שמשהו בסברה שלך הוא פגום. אז במקום שאתה במהלך לימוד עדיין ממשיך להתעקש ולדחוף בלי ערף, כן, את הפרשנות הנמוכה והרדודה שלך, כן, כי אתה חושש פחד מוות להודות ולו פעם אחת שחברך יבין טוב ממך, במקום הזה הגאווה עדיין נמצאת ולא נותנת לך להיות במעמד של חסר משתלם, קרי הכרת הטוב, קרי ענווה, קרי קרבת אלוקים. כן? ברור אם כן, מדוע כל נדירה היא מדי וכו'. אותה גאווה עצמה, המונעת מן האדם להכיר טובה לברו, מתקוממת כנגד הכרת הטוב שהוענק לו על ידי הזולת. זה מה שחסר לי, להמליך אותך עליי. זה מה שחסר לי, להיות אסיר תודה לך. זה מה שחסר לי. ישנו גורם נוסף, המונע מאיתנו להכיר טובה לזולת. הכרת הטוב, כן, אמרנו את זה עכשיו, הכרת הטוב מכריחה את האדם לזנוח את האשליה, כי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. להודות שאני צריך לייבא קמח ממדינה אחרת. אין לי קמח. אני תלוי באמריקה, בדבר הזה. אין לי קמח. אני תלוי בגורם אחר, באדם אחר, בקהילה אחרת. כן? צריך פה להיפרד מאיזשהו חלק משמעותי מאוד בהנחת היסוד שהכל מצוי אצלי. כן? צריך להיפרד. כוחי ועוצם ידי. ולהכיר בכך שאינו שולט בחייו ובעתידו באופן בלעדי. הוא מגלה את כל אותם המוני גורמים שהוא תלוי בהם. מגלה. כן? ולהכיר בכך שאינו שולט. הכרת הטוב מחייבת אותו להשיב טובה תחת טובה. כן? אי אפשר להישאר אדיש. כן? כאשר אתה מכיר טובה ואתה מבין עד כמה חברך גרם לך עושר, אתה לא יכול בשום אופן להתאפק ולחסום את הצורך הנפשי להעניק לו חזרה. אי אפשר. מה הודה להשם? כל תגמולוי עליי. כשאתה מודה בכך שיש גורם שמצד החסד ורצונו הטוב ישלים אותך, אתה לא יכול שלא לפתח איתו מערכת יחסים של הכרת הטוב. יש איזה סיפורים מופלאים על אנשים שקיבלו טובה, צדיקים גדולים, שקיבלו טובה מאיזה מישהו, לאו דווקא טובה גדולה מדי. וכל שנה לפני יום הכיפורים, כן, או ראש השנה, הם היו שולחים מכתב לאותו אחד, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. כל הזמן תודה רבה. סיפרנו אתמול את הסיפור על אותו אחד ש... פעמיים בשנה. נזכר להכיר טוב על הטובה שבאה לו. על הטובה שבאה לו. כן? כל שנה הוא מכיר את הטובה הזו יותר. כל שנה הוא מבין כמה הוא היה חסר בלעדי הטובה ההיא. שם דובר על נישואין, על בת זוגו, אשת בריתו, חברתו ואשת בריתו. כן? ככל שהוא יתעמק בזה יותר, הוא יבין איזה חסרון עמוק היה לו טרם הנישואין, ואיזה יתרון אדיר לאחר מכן. הוא מרגיש צורך כל הזמן להודות ולהודות ולהודות ולתת שורות ולתת פה ולתת שם וכן, להתנצל שהוא מנדנד, אבל הוא פשוט גואש וסוער בתוכו. הוא חייב להגיד תודה, הוא חייב באמת, באמת, ומדבר על הילדים המתוקים שלו ועל אשתו הענקית והאדירה, כן, כל הזמן. זה אדם שהיה מוכן להודות שהוא חסר. חודש חסר. אכן, מי שבאמת קצת יש לו עסק עם הגאווה, יותר מדי, קשה לו מאוד להכיר טובה, כיוון שמשתנה מעמדו מלא תלותי, במרכאות, לתלותי. שזה מצבו אמיתי. לא שולט בחייו, הכרת הטוב מחייבת אותו להשיב טובה תחת טובה. בשל כך תהה תגובתנו הטבעית, שימו לב, להעמיד בערכו של הטוב הנעשה לנו. להעמיד אותו ולהעמיד אותו על מצב כזה, שהוא לא הוסיף לי מי יודע מה, ולא הציל אותי מחיים למיטה, ממיטה לחיים. זה לא הוציא אותי מאפלה לאור גדול. בסדר, הוא עשה משהו, בסדר, אפשר גם מזה לחיות, אפשר גם להמעיט מהטובה, לא לעשות מזה עניין גדול. עוד בסוף אני אהיה אסיר תודה חלילה. בשל כך תהיה תגובתנו הטבעית להמעיט בערכו של הטוב ונעשה לנו, כן? המקרה הפחות גרוע, או מקרה גרוע, אף לקפור בו, ולא להודות שאכן אנחנו מחויבים להכיר לכך טובה, מהסיבות שאמרנו מקודם, כן, שהדבר הזה מגיע לי וחייבים לי ותתה ותתה, כל מיני תחכומים ותחבולות ותירוצים כאלו אחרים מבית המדרש, מבית היוצר של יצר הרע, שאין דבר שנו יותר על יצר הרע מאשר להכיר טובה. כי בעצם הכרת הטובה אנחנו מתקשרים לבורא, ויצר הרע קיבל רשות ומנדט מהקדוש ברוך הוא לנסות בני אדם ולהרחיק אותם מן הבורא. כן? וזה אחד המכשירים רבי העוצמה ביותר שלו. גאווה שווה אי הכרה טובה, שווה כפירה, שווה ביטול המצוות. כן. טוב, פה נכנסים, אחרי כל ההקדמה הזו, מי שחשב שהדברים לא שייכים לזוגיות, כמובן טועה. היה פה איזה אחד שהפסיק להגיע לשיעורים, כי הוא אמר שהגענו למידת הכעס, זה לא בדיוק שייך לזוגיות. כן, אז לא הבין את זה לבד, אז בטח אם אני אסביר, לא כך יבין את זה. אבל כל מה שנאמר פה, כן, תראו לעצמכם רופא, תראו לעצמכם רופא, שאני יודע מה, פתאום במהלך קורס, במהלך לימודי הרפואה, לומד, אני יודע מה, לומד איזה פרק באזרחות. נו, אני באתי ללמוד רפואה, אתה לומד אזרחות, מה? מה יגידו לרופא כזה? תעוף מהקורס, אתה לא מבין את האינטגרליות שיש בדברים. כעס, אנחנו דברים על כעס, מה זה לא שייך לזוגיות? לא שייך לזוגיות, לא תבין את עקרון הכעס, איך אחרי זה תוכל להשליך את העניין הזה בזוגיות. אז פה, כן, אחרי כל ההקדמה הזאת, הוא נכנס בפסקה הזו שלא נלמד אותה כעת, אנחנו צריכים לעצור בו, הוא נכנס באמת לתחום הזוגיות, אם אמנם קשה הדבר להכיר טובה לזולת, על אחת כמה וכמה להכיר טובה לאשתו. פה נראה את המימד של הקושי המיוחד, של הכרת הטוב, מערכת היחסים שבין איש ואשתו. מדוע שם, כן, הקושי הזה מקבל מימד נוסף, כן, טריגר נוסף, כן. נראה את זה פעם הבאה, בעזרת השם. טוב, בארבע אנחנו לומדים מי מושלם.